היי, בוקר טוב לכם. אז היום יש לנו רעיון מיוחד עם משה פייגלין. משה פייגלין מישראל מחר, שהוא בעצם גם כן ערוץ שידור, הוא תקשורת בפני עצמה. אז נעלה אותו לשידור.
שלום שלום.
שלום וברכה. משה, אז איך אתה רואה את ישראל היום? לתוכנית שלך קוראים ישראל מחר, אבל מה קורה היום? איך אתה רואה את ישראל היום?
ישראל היום היא ישראל שמעולם לא נסגרה לשאלה מי היא בכלל ומה היא רוצה להיות, איזה סוג של חברה היא רוצה להיות. הדחקנו הצידה את שאלת הזהות שלנו, שאלת המהות שלנו, ואמרנו, בואו קודם כל נקים מדינה. היה לנו מלחמות, היה לנו שבע צבאות ערב שתקפו אותנו, היו לנו את כל הצרות, ובשלב מסוים התברר שאנחנו לא מדחיקים את הצידה את שאלת הזהות ואת שאלת המהות בגלל האויב החיצוני, אלא בדיוק להפך, משתמשים באויב החיצוני, על מנת לחמוק משאלת הלמה. ומאז, במשך יותר מ-70 שנה, אנחנו מתעסקים רק בשאלה איך. אבל מה שמתברר הוא שהלמה הזה רודף אחרינו. האם אנחנו מדינה יהודית, האם אנחנו מדינת כל אזרחיה, האם אנחנו ישראלים, האם אנחנו יהודים, מי אנחנו בכלל, ומה אנחנו רוצים להיות כאן. ולשאלת המהות הזו, יש השלכה מאוד מאוד חשובה על החירות שלנו, על היכולת לבוא אלינו בסופו של דבר, לדחוף לנו חומרים אל תוך הגוף שלנו, בלי שנהיה יותר ריבונים על שום דבר, לא על הגוף שלנו, לא על הילדים שלנו, לא על המשפחה שלנו, לא על הרכוש שלנו. כלומר, כשאתה בסופו של דבר מוותר על הזהות, על הזהות שלך, אתה לא יודע מי אתה בכלל, אין שום בעיה לקחת את החירות שלך, ככה זה עובד, בלי זהות אין חירות. אז לשאלתך, מה קורה בישראל היום? ישראל היום היא מדינה שהזהות שלה בורחת לה מבין האצבעות, ולכן גם החירות של תושביה, של אזרחיה.
אז בעצם כאילו, אתה בסביבות, אני לא יודעת אם משהו השתנה מאז, אבל בסביבות אוגוסט, אתה הכרזת על כך שאתה חוזר לליכוד.
נכון.
אז אם יהיו בחירות, אתה הולך להיכנס לממשלה הבאה, נניח אם הליכוד ייבחר?
אני מאוד מקווה שכן. אני לא יודע מה תהיה הקונסטלציה הפוליטית. אני לא יודע אם הליכוד ירכיב את הממשלה, אני מאוד מאוד מקווה שכן. אבל קודם לכן, אני צריך להיבחר במקום גבוה ברשימת הליכוד.
אוקיי, נניח שזה
וכאשר,
קורה.
וכאשר נתניהו יחליט שהוא סיים, ותהיה התמודדות על ראשות הליכוד, אז אני מתכוון להתמודד לא רק על מקום בכנסת, אלא על מקום, אלא עוד קודם לכם אולי אפילו, על ראשות הליכוד עצמה.
אז אם ככה
ש... מבחינתי הליכוד, שהוא מפלגת ההנהגה, מפלגת השלטון של המחנה הלאומי הגדול בישראל, הוא המרחב הפוליטי שמתאים לי כדי להוביל את המדינה אל הזהות ולחירות שעליה דיברתי.
אני מבינה, אז אם ככה אתה מאמין שאפשר לשנות את הדברים דרך הפוליטיקה?
אני מאמין שאפשר לשנות את המציאות בכל הכלים שנותן לנו הקדוש ברוך הוא. למשל, בשיחה בינינו עכשיו, אנחנו כבר משנים מציאות. אני מקווה שבדברים שאמרתי עד עכשיו, כבר פקחתי אולי את עיניהם של כמה מן המאזינים, אולי רואים כמה דברים בצורה קצת שונה. אפשר לשנות את המציאות, קודם כל, בחינוך הילדים שלנו. אפשר לשנות את המציאות בכך שאנחנו שואלים את עצמנו, רגע, באמת מי אנחנו? אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים, מה אנחנו קודם, איזה מדינה אנחנו רוצים שנהיה, קודם כל, להנהיג את עצמנו, אנחנו כבר משנים את המציאות. אפשר לשנות את המציאות בכך שאנחנו מחליטים שיש לנו זהות, ואנחנו קודם כל בני אדם, ואנחנו הריבון על גופנו, כי מי שברא אותנו זה הקדוש ברוך הוא, לא המדינה, ורק לא אנחנו חייבים דין וחשבון, ולא לאף אחד אחר. אנחנו נולדים עם זכויות אדם מולדות, מטבע בריאתנו, זכויות אדם שאלוהים נתן לנו אותם, לא המדינה נותנת לנו אותם, אוקיי? ולכן, אם יש כוונה להזריק לנו למשל כל מיני חומרים, אנחנו מתנגדים. אין לנו שום כוונה, בשום אופן. אלא אם כן, זה רצוננו. לא נעתר לשום כפייה המכונה תו ירוק או כל מילת קוד אחרת. אז בכך שאנחנו מתייצבים מול הרודנות הזו, ותרשי לומר הרוע הזה, אנחנו כבר משנים את העולם.
נכון,
ובשידור... הפוליטיקה היא עוד חזית לשינוי העולם. יש כרגע בכנסת 120 פוליטיקאים, אולי 119, אולי אם אני יוריד את חברי גדי אברקן שקצת...
זהו, על זה אני רוצה לדבר איתך.
אבל רוב מוחלט של הפוליטיקאים, שלא משנים שום דבר עם הפוליטיקה מלבד את מצבם האישי. זאת אומרת, במילים פשוטות...
אז איך אפשר לשנות דרך הפוליטיקה, אם אתה רואה שבעצם כולם ממושמעים לנרטיב אחד? או אני לא יודעת מה הם אכלו או מה הם שתו, אבל איך זה ייתכן, אוקיי? שאף אחד מהם לא רואה, לא שומע, לא יודע... איך זה שקורה פה, קורה פה כזה מצב שהוא מעבר לאבסורד אכזרי, אוקיי? אנשים פה נפגעים לחינם, זאת אומרת, מלא אם היה איזשהו אילה אפידמיולוגית, אני רוצה רגע להעלות קטע קטן שלך עם דוקטור יואב יחזקאל, אוקיי? אז שנייה אחת.
שלום דוקטור יואב יחזקאלי.
שלום משה, תודה רבה על ההזמנה.
אתה היית אחראי על הכנת ישראל לאיומים ביולוגיים, אתה ממקימי צוות הטיפול במגפות, הצטם, ראש ענף אבח בצהל, מומחה למצבי חירום, ניהל מחוז בקופת חולים, והיה סגן מנהל בית חולים.
האסטרטגיה היא אסטרטגיה של הפחדה של הציבור. במדינת ישראל, במצבי חירום, תמיד הממשלה ידעה לתת תקווה לאוכלוסייה, הוראות ברורות, הנחיות חד משמעיות, ולחזק ולהעצים את האזרח במה שהוא באמת יכול לעשות. אתה יודע, שנופלים טילים מעזה, אז לאזרח ברור מאוד מה צריך לעשות. יש אזעקה, נכנסים לממד, ויוצאים אחרי כמה דקות. אבל פה מפחידים כל הזמן את האנשים.
אני חושב על מה שאתה עכשיו אומר, ואני אומר לעצמי, וואלה, זה בדיוק כך. נראה כאילו ככל שזה נכשל יותר, כך דוחפים יותר חזק, עושים עוד מאותו הדבר יותר חזק, ואולי כמו שאני אומר לעצמי, הסיפור של הקורונה הוא בכלל הסיפור, אלא דווקא אותה שאלת זכויות אדם, היא בעצם הסיפור כאן. זה הרי יכול לומר לך איזה כמי שהיה בשני הצדדים, כוח רוצה עוד כוח, משפט ידוע, כי אם בכלל הסיפור הוא בריאות.
אולי אפשר למצוא את הרקע באותו הסכם עם חברת החיסונים, עם יצרנית החיסון, שחציו מושחר, אבל השבוע קראתי אותו עוד פעם את ההסכם הזה, משך את תשומת ליבי משפט אחד, שהשורה שאחריו היא מושחרת. גם היצרן וגם מדינת ישראל מתחייבים שהחיסון יהיה מהיר ורחב ככל האפשר, כדי שהפרויקט יצליח.
אם זה האינטרס של המדינה, לא יעלה לדעת שבגלל הסכם, הפגיעה הזו בבריאותם של אזרחי ישראל וילדיה תימשך, זה פשוט הזוי.
גם האליטה... אתה יודע, האליטה התקשורתית, האקדמית, אתה קורא מאמרים של משפטנים מובילים בארץ מהאקדמיה, שכביכול רוממות זכויות האזרח אמורה להיות בגרונם, והנה הם מצדיקים מרדף אחרי אנשים שלא מעוניינים להתחסן. יש קונוטציה של תקופות אחרות, קשות, אפלות יותר בהיסטוריה, שבהם ציבור שלם התגייס כי השפיעו עליו תודעתית בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אז באים ואומרים לנו, אבל מיליונים כבר קיבלו ואין בעיה. אני לא יודע, כשאתה מסתכל על מערכות דיווח של תופעות לוואי בעולם, אתה מבין שיש בעיה, אתה מבין שיש תופעות לוואי, אתה רואה את התופעות האלה בקליניקה. אני והקולגות שלי רואים תופעות לוואי. ויש גם קצת התעלמות, יש גם קצת הכחשה. לא נוטים לייחס תופעות לוואי לחיסונים. בזמן שהיינו צריכים לעשות בדיוק ההפך כרופאים, המחויבות שלנו זה לדווח על כל תופעות לוואי אפשרית ולבדוק את הקשר האפשרי, כי זה חשוב מאוד בשביל המידע הרפואי והמדעי. ואנחנו קצת הפסקנו לעשות את זה למרבה הצער. ואותו מטופל בא ואומר לי, או מטופלת, אני הייתי אצל רופא אחר, או רופא שלי, ובאתי אליך, כי מה שהרופא אמר לי זה, תתחסן, תתחסן, תתחסני. בלי הסבר, בלי בדיקה של הנתונים האישיים שלי כמטופל, קרה לנו משהו לא טוב. ואנחנו חייבים לחזור לבסיס של הרפואה. אני חושב שזה מה שיכול להחזיר את האמון של המטופלים בנו, שאני באמת חושב שהוא יתערער.
אני חושבת שיואב יחזקאלי הוא היה עדין אפילו, שהוא אמר קצת, זה לא
הוא
קצת.
הוא מדבר בעדינות, הוא איש עדין לדעתי, כן, דווקא משום כך, כשהוא מדבר, אז
כן, דברים... אבל הוא אמר את הכל, הוא אמר את הכל, רק הוא הוסיף את המילה קצת, רק נשנה את המילה קצת להרבה ותמוע ולא מובן, איך דבר כזה בכלל מתרחש, ואני רוצה רגע לקרוא לך, מדמרקר, מהידיעה, דיברנו על זה אתמול, לאחר שנתיים שבהן התמודדו ממשלות ישראל עם מגפת הקורונה בחסות משטר חירום, כזה שמכוחו גזרו סגרים, הגבילו תנועה והשביתו את מערכת החינוך, ללא מגבלת זמן וללא פיקוח פרלמנטרי, הכנסת צפויה להתאים השבוע את החוק, ופה אני רוצה להדגיש את המשפט הבא שהם בחרו, לעידן האפידמיולוגי החדש. עכשיו, אתה בשידור שלך, קודם כל, בריאות שלמה, אני מבינה שאתה היית חולה לפני שנתיים, לא היינו מזכירים את זה שהיית חולה, אתה החלמת, מהאומיקרון.
לפני שבועיים, פחות או יותר, כן, שבועיים בדיוק, בבוקר עוד רחבתי את רכיבת הבוקר שלי, בצהריים הרגשתי קצת לא טוב, כמה תחושות שהזכירו לי שנים עברו כשחליתי באיזשהו צינון קשה או בשפעת. מכיוון שהייתי אמור לגשת באותו, וקבעתי עם חברים באותו ערב, אז רק בשביל תחושת ה... אחריות כלפיהם, מה שבטוח, אמרתי לעצמי, יאללה, בואו נעשה את הדבר שמעולם לא עשיתי בעצמי, והתקשרתי לביתי שהיא אחות במקצוע, היא אחות מיילדת, וביקשתי ממנה שתדריך אותי כיצד משתמשים בבדיקה הזאת.
הבדיקה הביתית של האנטיגן.
הביתית של האנטיגן. ובנוסף לתחושתי הרעה, גם קיבלתי שם שני קווים ברורים, אז הבנתי שכנראה...
שאתה בהיריון.
שכנראה, כן, שאני כנראה בהיריון, אז ביטלתי, וזהו, ובאמת בערב כבר הרגשתי פחות טוב, ויזעתי איזה לילה או שניים, וזהו, עבר, כמו כל שפעת, לא יודע להגיד לך בשום צורה ואופן מה ההבדל בין זה לבין שפעת רגילה, או כל צינון, או צינון קשה.
כן.
ברוך השם. אז זה בערך, זה בערך מצב ה... המצב האפידמיולוגי החדש.
העידן, לא, הם אומרים, העידן,
האפידמיולוגי החדש.
כן, עידן.
עכשיו תראי, זה לא שאין מחלה, והווריאנט הראשון כנראה היה אלים הרבה יותר, ויכול לבוא לנו פתאום מחר וריאנט אלים הרבה יותר, כך שמחלה יש. מה המקור שלה, מה היא בדיוק, אני לא יודע, לא נכנס כרגע לכל הוויכוחים, יש מחלה. אין מגפה, אין שום מגפה, ואם יש מגפה, היא הטרור הרודני שאפף את כל העולם החופשי, זאת המגפה.
אוקיי, עכשיו איך אתה יכול להשפיע מבפנים כאשר יש לך 119 חברי כנסת, להוציא את גדי יברקן, שהם לא שווים את סוליות נעליו, אוקיי? לדבריך.
בהקשר הזה, בהקשר הזה, ברור.
בהקשר הזה, לגמרי. הוא היחידי, הוא היחידי שמדבר שם, זה הבן אדם היחידי שמדבר שם, אולי לפעמים אנחנו שומעים איזה משהו קטן מ...
אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך אנחנו משנים את הפוליטיקה, נכון?
כן, אבל רגע שנייה אחת, אבישג, אבל שנייה אחת, אני רוצה רגע לשאול אותך משהו, אוקיי? הרי יש מה שנקרא משמעת קואליציונית, יש לנו את ביבי שהוא הביא את החיסונים, והוא תומך בחיסונים, והוא גם עכשיו בבקראונד, הוא לא מדבר שום דבר על החיסונים, הוא גם כן באותו נרטיב, הוא גם עיוור, לפרוגרום, לטבח, שקורה כרגע באנשים, קורה כרגע טבח, לפני יומיים, סליחה כאילו שאני, זה חשוב לי להגיד לך את זה, לפני יומיים, אמא וביתה, ערכו קניות בסופרמרקט, ברמת אביב, בחורה בת 19, בריאה לחלוטין, יצאה מהבית, לא חולה ולא שום דבר, ערכה עם האמא של הקניות, ובמהלך הקניות התמוטטה, פרקסה, ומתה, נפטרה. שאלו אותה, הייתה שם מישהי ששאלה אותה, הבת שלך היא ככה, אתה יודע, בספונטניות היא שאלה אותה, הבת שלך, לקחה חיסונים, אז היא עשתה לה כזה עם היד, כן פעמיים, אבל מה הקשר? כאילו, זאת בשלב שהבת רק נפלה על הרצפה, זה הכל קרה כל כך מהר. ובכל קרן רחוב, בכל פינת רחוב, מדברים על זה שצריך להציב ומציבים דיפרילטורים, מדברים על על הכביכול, על כל מיני תרופות, לא מדברים על מקור הבעיה. אתה מבין כאילו מה קורה פה? יש פה הכחשה מטורפת. אז איך אתה תוכל, נניח, אתה או מישהו אחר נכנס עם הדעות שלך, איך הוא יכול להשפיע בפנים מול כל ההכחשה המטורפת הזאת? מה הולך לקרות?
אבישג, יש כאן הכחשה, יש כאן הדחקה, יש כאן הסתרה, כמו שדוקטור יחזקאל אמר, מסתירים את תופעות הלוואי, לא בודקים אותם, לא בודקים את הקשר, כמובן שהסיפור שאתם מתארת עכשיו, הוא נכון מרבים, אני יודע את זה, אבל תמיד יגידו לך, מה הקשר הזה, לא בגלל חיסונים,
משה, אתה עם קווי, אתה סליחה, פשוט אתה מקוטע בשידור, אתה מחובר קווי או אלחוטי לשידור?
אני מחובר אלחוטי.
יש שיבוש.
אני מחובר אלחוטי דרך האינטרנט, בדיוק לא עשיתי שום שינוי מהשיחה שלנו כשהחלה.
כן, אז יש במפרים כאלו. עכשיו כן. זה
עכשיו
יותר טוב. כן,
בסדר.
תודה.
אז ברור שמה שקרה כאן עם כפיית הזריקות הללו, אני בכוונה לא אומר חיסונים, כי זה כל דבר חוץ מחיסון, כפיית הזריקות הללו על הציבור הובילה לשפע במרכאות, כן, למבול של תופעות לוואי קשות ביותר, דלקת בשריר הלב היא המפורסמת שבהן, אבל ממש לא רב, קרישי דם שמגיעים לכל שחוצים את מחסום המוח, כן, מגיעים גם אל המוח, הדברים קשים, ואלו רק תופעות לוואי מהירות, זאת אומרת, מיידיות או קצרות, ואף אחד לא יודע מה הדבר הזה שסיפרו לנו שמתפוגג במקום ההזרקה ולא מטייל לנו בגוף, אבל היום ידוע לכל שבוודאי שמסתובב בכל הגוף ונשאר בגוף, ולך תדע מה המניפולציה הגנטית הזו, וזה מה שזה הולכת לעשות בטווחים הארוכים יותר. אבל כמובן שכשבאה אבישג ואומרת שיש פה פוגרום ומשתמש במילים כאלו, אז את מיד את מתויגת כבחורה קיצונית שמנותקת מן המציאות. אז צריך לדעת גם איך ללכת בין הטיפות ולתאר את הדברים באופן כזה שאי אפשר לתייג אותך בקלות שכזו כאדם שלא מחובר למציאות. מכל מקום, חזרה לשאלתך, אז איך זה שרק אדם אחד מתוך המאה ה-19 מדבר על הדברים כהווייתם? התשובה היא נורא פשוטה, אבישג. את הכוח הפוליטי של מי שמבין מה שקורה פה, ויש כנראה לא מעט ישראלים שמבינים מה שקורה פה, את הכוח הפוליטי הזה, הם לא מצליחים להביא, הם לא יודעים איך להביא אותו לידי ביטוי. אני שואל אותך שאלה נורא נורא פשוטה. איך את כאזרחית, אבישג, הולכת לתגמל פוליטית את גדי יברקן, את חבר הכנסת גדי יברקן? יש לך מושג? איך את הולכת לעשות את זה?
לא, כי אני לא מאמינה בפוליטיקה. אני לא מאמינה בפוליטיקה, ואני חושבת ש...
אז מה רגע, אבל לפני רגע, אבישג, ופה אנחנו מתחילים להתווכח, וזה טוב, זה חשוב.
זה כיף. נשמח.
לפני רגע התלוננת ושאלת אותי איך זה. אם את עכשיו אומרת לי שאת לא מאמינה בפוליטיקה, אז בואי נדבר על ספרות.
אני שואלת אותך, אם אתה מאמין שאפשר לשנות...
בואי נשפיע על המצב, דרך הספרות. אני אגב חושב שהספרות בלונגרן משפיעה על המציאות יותר מהפוליטיקה. זו דעתי האישית, אני רציני.
אני מסכימה איתך.
אבל אני מניח שלא... לא העלית אותי לשידור כדי לדבר עכשיו על ספרות, נכון? אוקיי? אנחנו רוצים להפסיק את הזוועה הזאת, נכון?
נכון.
לא בלונגרן, בשורטרן. בשורטרן, מי שמכריע את גורלנו, הנה, כמו שדיווח דמרקר, מקבל את חוק הסמכויות, מקבל חוקי חירום, מחליט להזריק, לייבא, להביא, למנוע מאיתנו את התרופות שכן עוזרות וכן הלאה, זה פוליטיקאים, נכון?
כן.
הכוח להחליט על הכאן ועכשיו הוא בידם, לא ביד הסופרים.
כי הוא ניתן להם.
אז אם את אומרת לי שאת לא מאמינה בפוליטיקה, אוקיי, אז בואי נצטרף לתנועה הפציפיסטית, אני יודע, כמו גנדי בהודו, בואי נפרק את הצבא, נפרק את כל דבר שיש לו כוח, ניתן לאויב לכבוש אותנו, ויהיה לנו יונים צחורות מאחורה על הדגל, כמו שיש לך שם מאחורה בתמונה, ונקווה שככה נמנע את ההזרקה שלנו. אבל הרי את מבינה שזה לא עובד ככה.
אז איך זה יעבוד?
אז תעזבי אותי באמא שלך, כמו שאומרים, מהמשפט, אני לא מאמין בפוליטיקה. זה לא נכון. אתה הרי מתלונן כל הזמן. אתה לא יכול להפגין מול הכנסת. מאיפה גירשו אותך עכשיו? מול הכנסת. ואם אתה מפגין מולו, אתה מאמין בו, בסדר? בואי נצא מהשפה הזאת. יש פוליטיקה, והפוליטיקה הזו מחלה בנו את זעמה, ואנחנו צריכים לראות בין שאר הכלים, ספרות ואחרים שאנחנו משתמשים בהם, הפגנות וכן הלאה, איך אנחנו משתמשים גם בכוח הפוליטי שיש לנו. אז אני חוזר ושואל אותך, יש לך אחד מתוך 119, משלם מחיר יקר מאוד, אוקיי? הנה, תסתכלי עליי, גם אני פוליטיקאי, אומנם לא בכנסת, אבל אדם פוליטי היה בכנסת, רוצה לחזור לכנסת, נמצא במפלגה פוליטית, פועל בתוך המציאות הפוליטית. אני שילמתי מחיר נורא יקר. הפסיקו לראיין אותי בתקשורת, היה לי 150 אלף עוקבים בפייסבוק, נמחקו לגמרי, צוקרברג מחק לי, בעצם חיסל לי את דף הפייסבוק
שלי. אתה מדבר רק על שלב, אבל אתה מדבר שנייה. אתה מדבר על שלב,
משה. אני עכשיו שואל אותך, ואת מתחמקת. איך את גורמת לכך שגדי יברקן ירוויח מזה שהוא מקריב למענך ותומך בך?
אני לא יודעת, אני לא הולכת עכשיו לקדם את גדי יברקן, ואני חושבת שמי שיתמוך בו, הוא צריך להציע את עצמו.
גברתי היקרה, תם הטקס. תם הטקס,
הוא צריך להציע את עצמו.
אין שום סיבה שיעזור לך. אין שום סיבה שימשיך לעזור לך.
כן, אבל אני חושבת...
הנה התשובה, נתת עכשיו את התשובה... עכשיו נתת להציג את התשובה,
אז תיתן לי לענות.
איך זה ש-119 לא עושים בשבילי שום דבר? הנה, נתת את התשובה.
תיתן לי לענות לך תשובה מלאה, אוקיי? תיתן לי לענות, אל תוציא רגע רק איזשהו מילה מתוך מה שעניתי לך, תיתן לי לענות לך תשובה מלאה. ראשית, לי אין את הפתרון, לצערי הרב, ואין לי את התשובה. ואנחנו נמצאים כרגע ממש ממש חקירה, ובניסיון להבין מה יהיה הפתרון. וישנם אנשים כמוך, עם ראייה רחבה, עם יכולת הסברה מדהימה, עם קליטה של המציאות, שאני פשוט כל שידור שלך, שאתה מדבר ומספר ומסביר, אני אומרת, אתה פשוט שגריר של להראות את המציאות, כפי שהיא. עכשיו, מצד שני, יש לנו איזושהי תחושה שיש אנשים שחיים בעולם מקביל. אבל אני גם לא לגמרי מאמינה שכל ה-120 חברי כנסת, דווקא הם, או ה-119, דווקא הם, אין שום אחוז מסוים מהם שאינו חי בעולם מקביל. עכשיו, אם האנשים שבחרו בהם, אוקיי, הם לכאורה כלל אוכלוסיית ישראל, אז זה צריך גם לשקף באיזשהו מקום את המצב של כלל אוכלוסיית ישראל, והמצב של כלל אוכלוסיית ישראל, שעכשיו למרות שזה לא מה שנאמר בצורה מפורשת בתקשורת, אני חושבת שהאנשים שהתעוררו לכך, ומודעים לכך, שהחיסונים האלו לא יעילים, לא בטוחים ועבדו עליהם ביג טיים בעניין הזה, אם זה ביד מכוונת, בכוונה תחילה, או שלא, זה לא משנה, אנחנו לא נכנסים לזה עכשיו, אוקיי? כי יש פה עוד, מה שנקרא, דברים מאחורי הווילונות האלו, אבל אנחנו לא ניכנס לזה, אז לא יכול להיות שכל ה-119 חברי כנסת לא מודעים לכך שקורה מה שקורה, אבל הם ממשיכים להשתתף בהצגה הזאת. אז המקום שם, לפי דעתי, ככה איך שאני רואה את זה, שבן אדם נמצא במקום של עבירה, הוא פושע, הוא עבריין, אני לא חושבת שהוא יכול להמשיך לתפקד, והוא לא יכול לקבל החלטות יותר, ואי אפשר להיכנס, זה מבחינתי איך שאני רואה את מה שקורה היום, זה לקחת צנרת שהיא רקובה, רקובה לחלוטין, ואם אתה מים תאורים, אז להזרים אותך בתוך המערכת הזאת. מה יצא משם?
אבישג, תראי, קודם כל אני מודה לך על המחמאות, אבל צריך להבין משהו. ברור שתיאור נכון של המציאות, הוא מה שנקרא ראשית חוכמה, הוא הבסיס. אם אתה לא מבין מה קורה, אתה לא יכול לתקן. אוקיי? אם אתה לא מבין, בוא נלך רגע אחד צד אחד אחורה. ההסבר הכי פשוט שאני יכול לחשוב עליו במשפט אחד, להסביר מה קורה כאן, הוא להזכיר לציבור ולמקבלי החלטות ולמי שלא שומע אותי, שמדינת ישראל היא עכשיו ברגעים אלו אלופת העולם, יש לה שני תארי אליפות עולמית למדינה שלנו. תארים מאוד מפוקפקים. אנחנו הכי מוזרקים, הראשונים להזריק, הראשונים לשני, הראשונים לילדים, הראשונים לבוסטר, הראשונים לרביעי, אנחנו המדינה הכי מוזרקת וגם הכי נדבקת. אחד ועוד אחד אומר מה? לפחות אומר שכל מי שקיבל את ההחלטות עד עכשיו צריך ללכת הביתה מיד.
אוקיי.
וועדת חקירה ממלכתית, ומי שלא הקשיב לאנשי מחץ ולכל המדענים ולכל האמת שהייתה בפניו צריך לשלם לתת את הדין, זה לפחות מה שזה אומר. מה זה אומר במציאות הישראלית? בדיוק ההפך. מי שקיבל את ההחלטות עד עכשיו היה נפלא ומצוין, והוא ימשיך לקבל את ההחלטות, ועוד מאותו הדבר, זאת אומרת, האחד ועוד אחד, הכי מוזרקים, ועוד הכי נדבקים, נותן שלוש, לא שתיים, שלוש. סליחה, מינוס שלוש. אוקיי? בדיוק הפוך. אוקיי. אז מכאן אנחנו כבר מבינים שהסיפור שלנו עכשיו, הוא לא על מדע והוא לא על רפואה. הוא על משהו אחר. בואו נוציא מהשיח בכלל את הוויכוח הבריאותי, אפשר לוותר על כל הסטטיסטיקות והגרפים והמחקרים, וכל השטויות, זה נתון שנגיש, הכי פשוט, הכי ברור, הכי נגיש, לכל אדם במדינה, מה שאמרתי עכשיו, ואם אתה לא רוצה, ואם לא הבנת ממה שאמרתי עכשיו, שהסיפור כאן היום הוא לא על בריאותנו, ולא על חשיבה מדעית כלשהי, אלא משהו אחר, כוח, כסף, לא יודע, אפשר להתווכח על זה, זה דיון, אבל זה לא על הבריאות שלנו הסיפור פה. זה לא על מגפה, וזה לא על בריאות, וזה לא על מדע. אוקיי? אם לא הבנת את זה, ואם אתה ממשיך להתווכח, מבחינתי נגמר הסיפור, חבל לי להמשיך לבזבז לך את הזמן בכלל. כי אתה אטום. אז דבר ראשון, צריך באמת לשים מול הציבור את התמונה כפי שהיא, ואני עושה את זה כמו שאמרת, כמיטב יכולתי, לא רק במובן המיידי של לומר חברים, זה על החירות, זה על כוח, זה על החירות שנשללת מאיתנו, זה לא על מדע, אלא גם למקם את כל הסיפור הזה בתוך תהליך הרבה יותר רחב של אובדן הזהות, כי אם אתה לא עושה את זה, אתה, גם אז אתה לא יכול להתחיל להבין מה קורה פה, וגם אז אתה לא יכול להתחיל לתקן את מה שקורה. אז זה מה שאני עושה. אבל אחרי שבאנו ואמרנו מה תמונת המציאות הנכונה, אנחנו גם צריכים לבוא עם פתרונות. הכוח נשאר בידם של אנשים שמתעקשים לא לראות כך את תמונת המציאות. את אומרת שאנשים הללו הם פושעים. אני מסכים איתך לגבי חלק מהם באופן חלקי, ואני אומר לך למה אני מסייג את דברייך. ישנו סיפור אחד, שכל אחד מאיתנו מכיר עוד מגן הילדים, סיפור גאוני של הנס כריסטיאן אנדרסן, בגדי המלך החדשים, והוא זה שמתאר את הפסיכוזה שבתוכה שאליה העולם כולו נכנס. אוקיי? המלך ידע שהוא עירום כשהוא יחל לצעוד? התשובה היא כן. הוא הרי הסתכל בראי, הוא ראה רק את מערומה, והוא לא ראה שום בגדים. אבל הוא אמר לעצמו, רגע, אני לא יכול לגלות את הסוד, אם אני אגלה את הסוד, כולם יצחקו עליי, יגידו איזה טיפש הייתי. אז אני אגיד שאני לבוש, ואני רואה בגדים, כי אני חכם. העם שהריע למלך, ידע שהוא עירום? ודאי שהוא ידע שהוא עירום, אז למה כולם הריעו למלך? כי כל אחד אמר את אותו הדבר. בקיצור, לכולם, גם למלך וגם לעם, גם לכל אחד שכשיזריק הצטלם עם הזריקה שלו ופרסם בפייסבוק, הנה תראו, אני חלק מהמצעד של המלך, אני מריע למלך, תראו, תמונה שלי עם הזרקות, לכו תתחסנו, לכו תתחסנו. זה הביטוי המודרני שלנו במציאות הפסיכוטית שאנחנו נמצאים בה, לסיפור של בגדי המלך החדשים. אז כולם מראים במערומיו של המלך, וכולם מזריקים ומתפארים בכך שיזריקו, וכולם רואים בגדים יפים, וכולם ערומים ומשלמים את המחיר, את תופעות האימות עליו, אוקיי? וכמובן, נדבקים אחר כך עוד יותר משהו פחות. אז, בתוך המציאות הזאת, איך זה קורה? איך זה קורה שעולם שלם נכנס לטרפת כזאת, ובראשו מנהיגיו הפוליטיים? המלך גם כן צועד עירום. אתה יכול להגיד שהמלך הוא פושע, אבל הוא חלק מהמשחק. גם החברי כנסת חלק מהמשחק. למה הם חלק מהמשחק? כי אם הם יגידו את האמת, הם ישלמו מחיר. המלך לא רוצה לשלם את המחיר. אז הוא צעד עירום. חברי הכנסת לא
רגע, עכשיו השידור טיפה נתקע, שנייה. רגע, אוקיי.
המלך לא רצה לשלם את המחיר, אז הוא צעד עירום. הציבור לא רצה לשלם את המחיר ולהפוך למתנגד חיסונים, אחד טיפש שלא רואה את הבגדים היפים של המלך, אז הוא גם הילל את המלך העירום, ואתה כזה יופי בגדים יש לך. וכולם בתוך הפסיכוזה הזאת, אף אחד לא רוצה לשלם את המחיר, והכי לא רוצים לשלם את המחיר, ראשונים להריח את המחיר, הפוליטי שהם יצטרכו לשלם, הם יגידו את האמת, הוא לא חברי הכנסת. אז איך אבישג גורמת לכך שחברי הכנסת יהיו אמיצים ויהיו מוכנים לשלם את המחיר? יש רק דרך אחת. יש רק דרך אחת. אם אבישג תבוא ותגיד, מי שיגיד את האמת, אני אגבה אותו. פוליטית. ויש רק דרך אחת לעשות את זה. אני עובד עכשיו מהרמה הספרותית, אמרנו שהספרות חשובה, כן? אלא מה פוליטי. יש דרך לעשות את זה, אבישג. את יודעת מה היא? להבטיח לגדי יברקן שהוא לא יזרק מהכנסת בבחירות הבאות. איך עושים את זה? איך עושים את זה?
תראה, אני...
רק אשלים את המשפט. דרך פשוטה לעשות את זה. כדי שגבי יברקן יהיה במקום בטוח ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, או חבר ליכוד, כן? צריכים חברי הליכוד לבחור בו בפריימריז. הליכוד הוא מפלגה דמוקרטית, שלא כמו רוב המפלגות האחרות, לא כמו לפיד, לא כמו הרבה אחרים. אוקיי? את יכולה להתפקד לליכוד, ולבחור בגדי יברקן. ואם 10,000 איש כמוך יעשו את זה, גדי יברקן יהיה פתאום לא חבר כנסת מהשורה השלישית בליכוד, אלא מהשורה הראשונה, כי הוא הסכם מקום ראשון ושני. ואת יודעת מה יקרה אז? פתאום כל שאר חברי הכנסת מהליכוד ירצו את הקול שלך גם כן. נורא פשוט.
כן, אבל אנחנו רואים מה הם עושים עם הקול, אנחנו רואים מה הם עושים עם הקול שלנו. אנחנו רואים מה הם עושים עם הקול שלנו, אוקיי? וזה פשוט שידור חוזר למה שקורה כבר, לא יודעת מה, עשרות שנים. אף אחד לא עושה שום דבר עם הקול שלנו, מהרגע שהם נבחרים.
את עונה לי בסיסמאות, תסלחי לי שאני קוטע אותך, את עונה לי
בסיסמאות. אבל זה אין מה לעשות, אבל זה אמיתי, זה מה שקורה. תבין, היום,
אני מתאר מציאות.
אף אחד, תבין, היום אין פה...
גדי יברקן לא...
אין פה שום דמוקרטיה. אין פה שום דמוקרטיה, לא ייתכן, כן? שבמשאל, אנו, הרוב הגדול לא רוצה נניח את התו הירוק, ובכל זאת שמו את התו הירוק. רוב האנשים לא רוצים לקבל יותר חיסונים, המשיכו עם העניין של החיסונים. אין פה שום דמוקרטיה, והקול שלנו לא מעניין אותם.
לרוב הזה אין מכשיר לאכוף את רצונו. מה זה אומר שבאיזשהו סקר, מה זה משנה מה הרוב אומר, אם לאמירה הזאת אין שום משמעות פוליטית? ולעומת זאת, אם יש לך את הכוח לבוא ולשים פתק בפריימריז של מפלגת השלטון, אני רוצה 20 גדי יברקנים שם.
כן, לא, אני מצטערת. אני באמת אומרת לך את האמת שלי. אני חושבת שתם עידן,
אם את לא מוכנה, אז עכשיו יבוא הפוליטיקה.
אני באמת אומרת לך את האמת שלי. אני לא אומרת שיש לי פתרון. אני עכשיו אומרת לך...
אני מבין את האמת שלך, אני מבין את האמת שלך, והיא אמת מאוד מאוד יפה, ואפילו הייתי אומר מבחינה מסוימת פציפיסטית, איזה כיף, אוקיי? את רק רוצה לדבר את האמת ולא רוצה להתלכלך בפוליטיקה, אני מבין, זה גישה מאוד נעימה, אבל גדי יברקן בדרך הזאת לא יהיה בכנסת הבאה, אפילו אותו לא יהיה לך, ותפשילי את השרוול שלך, כי יכריחו אותך להזריק עוד.
אתה חושב שהוא, יצליח לעצור משהו לבד?
אם הוא יקבל את
הכי... הוא יצליח לעצור את חוק הסמכויות?
אם אבישג, אם אבישג, ועוד 10,000, 15,000 כמוה, לא מיליונים, בין 10,000 ל-15,000 כמוה, שמבינים מה שקורה פה, ויש הרבה יותר שמבינים מה שקורה פה, יבינו שהם חייבים לקחת ליד את הכוח הפוליטי, לחזק את מי שמנסה להילחם את מלחמתם, ולהוסיף ולגרום לשאר חברי הכנסת להתנהג כמוהו, אז בוודאי שיעצרו את זה. וגם אני אהיה שם לבחור בו, ובבוא העת גם אהיה שם כדי לרוץ לרשות הליכוד, כדי לקחת את כל המדינה למקום חירותי, ובוודאי שאני אבטל את חוק הסמכויות, ולא רק את חוק הסמכויות, את כל הטרפת, את כל הטרור רודני שאופף אותנו כבר שנים ארוכות, ולא רק בחיסונים. תראי איך נלחמתי בחוק הביומטרי, למשל, כבר לפני 5 ו-6 שנים. הבנתי לאן הדבר הזה מוביל. את חושבת שהסיפור הזה של טרודו, שהוא מלאים למעשה, את חשבונות הבנק של נהגי המסעיות שצרים על אוטווה, אוקיי?
כן.
הסיפור הזה של טרודו, החל מהחיסונים? לא. החל מזה שבקנדה החליטו שהמדינה לוקחת את הילד של הורים שלא מוכנים לשלוח אותו לניתוח לשינוי מין. כי התפיסה הפרוגרסיבית הקנדית, זו שאופפת היום את כל העולם המערבי, כן? היא כזו שהילד הילדים שלך הם של המדינה לפני שהם שלך. המדינה מעל הכל, פשיזם שמאלני שכזה, זה הפרוגרסיביות, אוקיי?
כן,
הסיפור נכון. של הקורונה הוא קצה הקרחון של משהו הרבה יותר עמוק שקורה כאן. אנחנו צריכים להחזיר את המדינה לעם, להחזיר את החירות לאדם, דרך זה שנחזיר את הזהות לאדם. הזהות האנושית, אני לא רוצח אם אני אוכל סטייק, יש הבדל ביני לבין בהמות, הזהות המינית, הזהות המשפחתית, הזהות הלאומית, כשיש לי את קונסטרוקציית הזהויות שלי, אני יודע מי אני, אי אפשר להתייחס אלי כמו איזה אבק סיני שכזה, כמו בסין, ולקחת לי את החירות שלי, ואז, ולשלול, ולחדור גם על הריבונות הפיזית שלי, לתוך הגוף שלי עם כל מיני חומרים. זה חלק ממכלול שלם של אובדן כל החירויות, בשל אובדן כל הזהויות. זה בא ביחד. טרודו, אתה רואה ילד שעשועים פרוגרסיבי, תוצר של עידן ששלל לחלוטין את זהות האדם. ואין זהות בלי אלוהים.
נכון.
אלוהים נתן לנו את הזהות שלנו, הפך אותנו לבני אדם, ואת זכויות האדם שלנו, הם אלוהים,
וממשלות,
לא מהמלך, לא מהמדינה.
וממשלות לא באמת מכבדות, אוקיי? ולא באמת תומכות בפעולות ובמדיניות שהן לוקחות בצורה, עכשיו זה רק, תבין, אני לדעתי כל הזמן הייתה דיקטטורה, היא פשוט רק חושפת את פניה כרגע. אנחנו לא באמת חיינו בדמוקרטיה, מה שכאילו הערכים שעליהם מתבססת דמוקרטיה, הם לא באמת קוימו לאורך כל השנים. ועכשיו זה פשוט רק עוד וילון שמוסר.
את צודקת לחלוטין, אבל אתה פה באמת דמוקרטיה, אבל מעטה של זכות בחירה כזו עדיין קיים.
יאו, חבל ששומעים אותך מקוטע, משה
יקר. אני מקרב אליי את המיקרופון של המחשב כמה שאני יכול, אני מקווה ש...
טוב, כן, אני לא חושבת שזה בגלל זה, אני חושבת שזה בגלל שזה בווי-פיי, ובשידור הזה עדיף, זה טעות שלנו, היינו צריכים להגיד לך להיות מחובר באופן קווי. אבל בסדר, עכשיו זה שוב,
כן, עכשיו תחיל לשידור קווי? כן, זה נראה לי... לא יודע בדיוק מה לחבר פה, ואני...
אוקיי, בסדר.
פעם באה, פעם באה.
בסדר.
תראי, אני מסכים איתך שהדמוקרטיה שלנו היא פרסה גדולה מאוד, אני יכול לתת לך דוגמאות לזה, מכאן ועד להודעה חדשה, מי ששולט בנו אלו כל מיני אליטות. היה לי ברור לחלוטין שבית המשפט העליון לא התייצב לרגע אחד לטובת אנשי החירות ואנשי שמתנגדים אל כל התהלך, אל מחץ וכדומה, כי בואו, יש כאן רודנות קשה מאוד. עדיין, בתוך התהליך הזה, בתוך הרודנות הקשה הזאת, שמתהדרת בשם דמוקרטיה, עדיין יש מרחבים שהיא חייבת לאפשר לעצמה, כדי לספר לעצמה שהיא כביכול דמוקרטיה. ואת המרחבים הללו אנחנו חייבים לנצל. נתתי כאן לדוגמה.
מה למשל?
מה שאמרתי. יש לך מפלגת שלטון, הרי ברור שהליכוד יחזור לשלטון. נכון? הליכוד יחזור לשלטון, בגלל שהרוב היהודי במדינה מצביע לליכוד, משום שהליכוד הוא המרחב הסוציולוגי, של, או הבית הסוציולוגי של שליש מהציבור בערך. הרוב היהודי שעדיין הופך את מדינת ישראל למדינה יהודית. אני לא מדבר על הדתיים, ואני לא מדבר על השמאלנים והערבים. אני מדבר על הליכודניקים, על הציבור המסורתי הגדול, שהוא הרוב הגדול במדינה הזאת. ומה שקרה כאן בבחירות האחרונות, זאת גניבה פוליטית מפוארת, כן, זה ברור, של בנט. באמת, ראש ממשלה שאף אחד לא התכוון לכך שהוא יהיה ראש ממשלה כשהוא הלך לבחירות. אבל נעזוב את זה. הליכוד יחזור. השאלה היא אם כאשר הוא יחזור, לך אבישג יהיה את היכולת להשפיע על המקום של הליכוד לוקח אליו את המדינה.
ואת אומרת לי, את הגישה
ואת,
שלי.
ואת אומרת לי, לא רוצה. אם זה המחיר, לא רוצה. בסדר. אז בואי נדבר, בואי נחזור על בגלל
אנחנו חדשים ודבר על הסיפור. אתה זוכר את רוזה? את רוזה באוטובוס, האישה השחורה באוטובוס. אתה זוכר אותה? אז תראה, אני אגיד לך מה אני חושבת, ואולי זה לא ריאלי. לא, אבל אנחנו נמצאים במציאות שהיא לא ריאלית.
רוזה השפיעה דרך הפוליטיקה, גברתי.
בסדר, אז אני אגיד לך איך. אז אני אגיד לך איך אני חושבת שזה צריך לקרות, אוקיי?
כן.
ואולי אני בן אדם לא ריאלי, אבל אנחנו נמצאים פה בסיטואציה שהיא לא ריאלית, ואולי אנחנו נצטרך למצוא ולחשוב על, על הפתרונות שהם גם לא יהיו באותו, לא נמדוד אותם באותם סקלות שהיינו רגילים למדוד אותם, כי אנחנו חייבים כנראה, כפי הנראה, לשנות משהו. עכשיו אני לא אתחיל, אתה יודע, לברבר לך שזה לא ממשלת שינוי וכל הדברים האלו, אבל אני אגיד לך שבצורה הכי, באמת זאת היא האמת שלי, המנהיג שיקום, לא יאכפת לו כמה אנשים ילכו אחריו, והוא הבן אדם שיסחוף אחריו הכי הרבה אנשים, והם יבחרו בו, וזה יעשה בצורה, בתוך התהליך שאנחנו נמצאים בו, והבן אדם הזה יזנח את כל הישן, וילך עם האמת שלו עד הסוף, לא כדי להיבחר, לא כדי למצוא חן בעיני ציבור כזה או אחר, שהוא מולעת או מוסת או מאופנת או מקושף, או סתם לא יודע מי הוא, אוקיי? הבן אדם שיבוא, כי בסופו של דבר, רק האמת, רק האמת תנצח. כי גם אותם האנשים הרדומים, אם יחשבו שאותו בן אדם עזוי, בסופו של דבר, אם הוא יאמר את האמת, גם הם שהם יתעוררו, הם ילכו אחריו והם יכבדו את זה שהוא הלך עד הסוף. כל מי שיתכופף, יקבל. כל מי שיתכופף, ייפול. כל מי שימשיך בדרך הזאת, של להתכופף מתחת לכל מיני אילוצים, האילוצים האלה, כפי שאני רואה את הדברים, הם כבר לא קיימים יותר, ואסור, לא יודעת מה, הקורונה הזאת היא מביאה איתה כל מיני דברים, וכולנו מדברים על זה המון, ורואים שבעצם השקרים צפים, השחיתות מתגלה, וכל יום, זה אנחנו על סטרואידים פה, אתה יודע, כאילו, זה כל יום מתגלה משהו חדש, ומי שילך עם האמת עד הסוף, זה לא שהוא ינצח, הוא יהיה במקום הנכון, זה לא עניין של ניצחון, זה עניין של להיות במקום הנכון, ולא משנה כמה השערה גדולה מסביב, וכמה היא מחשפת, צריך להמשיך להאמין, ובייחוד, אתה יודע, כאילו, אנשים שהם מאמינים, והם גם כן, גם מיישמים את הדתיות שלהם, לא רק שמים איזושהי כיפה, או איזושהי חליפה, באמת, נמצאים שם במקום שהם מחוברים לקדוש ברוך הוא. הם צריכים להאמין, להאמין באמת, ולא להתכופף. ובמקום שיש כל כך הרבה שקר, כאילו, אתה בא, אתה לא יודעת מה, תיקח איזשהו, לא יודעת מה, נעל, מרוטה, וזה, אתה לא מתחיל לתקן אותה, אתה זורק אותה. וזה מה שקורה היום בפוליטיקה. ההסכמים שהם חתומים עליהם, זה נורא מורכב.
ברשותך, אבישג, אני רוצה להתחיל לומר משהו לגבי המונולוג הזה האחרון שלך. אני חושב ש... ותסלחי לי על חוסר הצניעות של הדברים שאני אומר עכשיו, אבל אני חושב שמותר לי לומר אותם כי הם פשוט אמת. אני לא מכיר פוליטיקאי שיתנהל יותר קרוב להגדרות שלך, כמו שהגדר אותם עכשיו, יותר ממני. אני הפוליטיקאי שהוא הכי פחות פוליטיקאי שיש. אוקיי? ואני לא אתחיל עכשיו לתאר את עברי ואת ההיסטוריה שלי, מי שמכיר יודע. אוקיי? אם יש מישהו בפוליטיקה הישראלית שבאמת שם את העקרונות שלו לפני האינטרסים הצרים שלו, הפוליטיים שלו, זה קודם כל, באמת, אני חושב שאני דוגמה מצוינת לפוליטיקאי שכזה. מאוד מאוד נדירה גם. אוקיי? עדיין, כדי לזכות בפיס, צריך לקנות כרטיס. גם זה חלק מהמציאה. אנחנו לא מלאכים. מה שתיארת לי עכשיו, זאת ההמתנה למשיח. יש הרבה אנשים שהם באמת דתיים ומחוברים, כמו שאמרת, חבדניקי, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, המלך המשיח, תורי דגלים, צדים כאלה, משיח, משיח. אוקיי, בסדר. איך בוחרים בו? איפה הפתק שבוחרים באחת לארבע שנים באיש הזה? תגיד לי איפה. אני מצביע בשבילו עכשיו. משיח, אני אצעק משיח, ואיכשהו זה יקרה. ב, 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 כמו שאנחנו מבינים שכדי להכין את הילדים שלנו, אנחנו צריכים ללכת לעבוד, כי אלו כללי המציאות, לא לצעוק משיח משיח, אלא ללכת לעבוד. וכדי שהמדינה שלנו לא תושמע, צריך ללכת לצבא. אז כדי לייצר מנהיגות שרוצה את מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים ללכת לפוליטיקה. זה, 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 זה כך עובד, מה לעשות? לחשוב שזה,
אבל זה עובד? צודקים, אבל השאלה, אתה יודע, אתה אומר, זה ככה, זה עובד, השאלה אם זה עובד.
אז זה, לדעתי, זה לא עבד עד היום, כי היה חסר החלק הבסיסי של הבירור. אני יכול להסביר למה זה לא עבד. למה למשל תמיד כשהימין הגיע לשלטון, הוא התנהג לגבי ארץ ישראל, בכל הנוגע לארץ ישראל, יותר גרוע מהשמאל. מסר את סיני ומסר את גוש קטיף וחריב יישובים וכן הלאה וכן. למה? והוא הבטיח לציבור שלו לא לעשות את ההפך. מה פה לא עבד? אז צריך להפשיל שרבולים ולהבין איפה הייתה הטעות ואיפה הלכנו לאיבוד ולחזור אל הנקודה שבה הלכנו לאיבוד ולהתחיל את הניווט מחדש. צריך כאן לעשות עבודה אינטלקטואלית מאוד מאוד עמוקה. עשיתי אותה, אבישג. עשיתי אותה. אני יודע למה זה קרה לימין. אני יודע למה זה קרה לשמאל. אני יודע למה 119 חברי כנסת, על אף שתאמיני לי, הם יודעים מצוין מה עושות הזריקות האלה, אני מדבר איתם, אני יודע שהם פוחדים בעצמם, אוקיי? אני מבין מה קורה פה.
אוקיי, אז בוא נדבר על זה,
שאתה מדבר איתם,
והם יודעים את זה.
עכשיו כשאתה מבין מה קורה פה, ויש לך את התמונה הרחבה, ויש לך את המצע של זהות, את זוכרת את המצע של זהות? אני לא, הספר הזה, לא זוכרת אותו, הפך להיות רב מכר בכל ה... בכל חנויות הספרים.
תרים אותו, או טיפה תרים אותו.
הנה, לא קראת, מוזמנת לקרוא איך הוראות מדינת ישראל, הוראות הפעלה. אני רוצה שאת המצע הזה יוביל לליכוד, מפלגת השלטון של המחנה הלאומי. יש לי תשובות, אני מבין את הבעיה, אחרי הרבה שנים של ברורים וספרים ואלפי מאמרים, ומה שאת רוצה, וויכוחים ורעיונות, ומה שאת רוצה. את רואה שאני לא רק פוליטיקאי, אני גם... הוגה דעות, אני מבין את הבעיה. אני מבין את הצורך שאנחנו איבדנו את חירותנו בגלל ש ברחנו מזהותנו. עם זה פתחתי את השיחה איתך. עם זה פתחתי את השיחה איתך.
אוקיי, אני מסכימה, נכון? אני מסכימה
אוקיי,
איתך.
עכשיו מתוך זה. ההבנה הזאת תגיע לפוליטיקה, כשאתה יודע לאן אתה בכלל חותר, כשיש לך מטרה ברורה, אז הפוליטיקה תהיה כלי בידך, אבל תיתן את המברג המשוכלל ביותר בידי ילד שלא יודע מה אתה להחזיק אותו. אז מה, 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 מה זה יעזור המברג? מה יעזור הכלי? לא יעזור הכלי. זה לא שהפוליטיקאים טיפשים, אבל הם משתמשים בכלי הזה למטרה שהם רואים מול העיניים, וזה שרידותם.
אז הם בובות.
האישית, כי הם לא מבינים את התמונה הרחבה. כן, בסדר.
אז הם בובות.
נכון, אתה בהכרח, כאשר אתה לא מבין מאין באת ולאן אתה הולך בהקשר הלאומי הרחב, אתה בסך הכל בובה של יצריך שלך. נכון.
אז איך אפשר להיכנס למקום הזה, אם המקום הזה כל הזמן מזמין אליו אנשים כאלו, מה צריך להשתנות?
זה לא, אני חוזר ואומר אבישג, תפסיקי לנסות לחפש את התשובה בכך שאנשים הם רעים, אנשים הם לא רעים.
לא, חס וחלילה.
יש בכנסת אנשים טובים, יש בכנסת אנשים רעים. העניין הוא לא האופי של האנשים. העניין הוא שאין להם כיוון. באין חזון, יפרעם. אתה צריך מנהיגות עם חזון. הרייני לפנייך עם החזון שלי. רוצה לקדם את החזון שלי? רוצה לקבל אותי כמנהיג, כראש ממשלה בישראל, הנה הכלים הפוליטיים הנורא נורא פשוטים, להיכנס למחשב ולהתפקד לליכוד, כל מה שביקשתי ממך, ולבחור בי ביום הבחירות.
יש לי שאלה, אוקיי, יש לי שאלה.
היא, בגדי הברקן, באנשים טובים.
אוקיי, אחלה, יש לי שאלה.
חיל היד את הכוח הפוליטי שאת יכולה לקחת. מה את אומרת?
אוקיי, אז עזוב, רגע בוא נעזוב את הפוליטיקה, בוא נסתכל כאילו במבט על כל התהליך הזה שקורה בעולם, אוקיי? אני רוצה לשאול אותך, מתוך זה שאני יודעת שאתה כן חשוף לחומרים, ואתה כן קורא, ואתה כן יודע, אני מניחה, על קלאוס שוואב, ועל הפורום הכלכלי, ועל הסכמי גלאזגו, וטיסה, והסכמי אג'נדה 21 עם האום. איך אתה רואה בעצם את היכולת של, אני חושבת שבכל מדינה כרגע ישנם אנשים שנמצאים בראייה שתהליכים כאלו קורים בעולם, אני מדברת על הציבור, שמתעורר לראות את התהליכים האלו. מצד שני, אני רוצה לשאול אותך, אתה באופן אישי, בתור משה פייגלין, אתה כבן אדם, שאתה הולך לישון ושם את הראש שלך על הקר, ואתה מתעורר בבוקר, ואתה חושב, ואתה מעכל גם כן את האינפורמציה שאתה חשוב, שאתה חשוף אליה. אתה מבין שיש פה מגמה הרבה יותר גדולה ורחבה מאשר איזה טעויות של ישראל, של איזה זהות כן, ישראלית. כן. יש פה איזשהו משהו הרבה יותר גדול.
נכון. יש כאן תהליך עולמי, אנחנו חלק מסיפור הרבה הרבה יותר רחב מהסיפור הישראלי, זה לגמרי לגמרי ברור. יש כאן תהליך עולמי שבו חירות האדם נמסרת מרצונו החופשי לממשלות שלו, באמצעות הפחדה מפני מגיפה כביכול, ואילו הממשלות בתורן מעבירות את חירויות האדם לידי גורמים בינלאומיים. מי שמחליט היום על גורלו של אזרח בישראל, זה לא ממשלת ישראל שבה הוא בחר באופן דמוקרטי או לגיטימי, אלא גופים בינלאומיים כמו ה-CDC וה-FDA, והפכנו כולנו להיות
אחברי
מעבדה של איזושהי חברת פארמה גדולה וכן הלאה. מה יש כאן תהליך שבו ריבונות האדם וחירותו באמצעות, שנרכשה באמצעות ריבונותו הלאומית, הרי בשביל מה הקמנו מדינה? כדי להיות בני חורין, להחליט על עצמנו. אנחנו מצביעים לכנסת, הלאומית שלנו, למוסדות הלאומיים שלנו, על חלקת האדמה הריבונית שלנו, כן? כל זה מתפרק לנגד עינינו בכל העולם, והעולם המערבי מעביר את ה... חירות שלו ואת הריבונות שלו למוסדות בלתי נבחרים בינלאומיים, כמו הפרלמנט האירופי, כמו בית המשפט הבינלאומי בהאג וכן הלאה. ואת התהליך הזה זיהו כמה גורמי כוח כבר לפני שנים. נכון לרגע זה, מי ששולט בתודעה שלנו אלו חברות המדיה המסחריות, פייסבוק, טוויטר וכדומה. מי ששולט בגוף שלנו אלו חברות הפארמה הבינלאומיות הגדולות, כן? ואנחנו למעשה הפכנו, והממשלות שלנו, הממשלות שלנו הופכות להיות, משתפות פעולה עם התהליך הזה, והדרך לרכוש בחזרה את חירותנו, הוא לשוב אל הזהות הלאומית, לא הגלובלית. שימי לב מה קרה רק לאחרונה, אבישג. מדינת ישראל שלך, הקטנטנה, אנחנו אולי 0.5% מהפליטות בעולם, בליטות הפחמן בעולם. מדינת ישראל שלחה לוועידת האקלים משלחת שהיא השנייה בגודלה בעולם. החליטה שרת איכות הסביבה שאנחנו נפסיק לשאוב נפט כדי לא לזהם, אנחנו כלום, שום דבר.
קשקוש, זה קשקוש.
אנחנו יכולים להכיל פיות רעבים ולדאוג לרווחת הילדים שלנו, אבל לא, מי אכפת לו מהחצר האחורית האומללה שלנו, בשעה שאנחנו היום חלק מהעולם הגדול, מהעולם הגלובלי, וככה האדם הקטן, האיש הקטן, הפך להיות גרגיר אבק סיני שכזה, בתוך העולם הגלובלי, במקום לרכוש את חירותו כאיש העולם הגדול כביכול, הגלובלי, הוא הפך להיות שום דבר, הוא איבד את חירותו לחלוטין. הדרך לחזור אל החירות היא דרך הזהות. לחזור אל הראשונות, קודם כל אנחנו בני אדם, לא שנברנו בצלם, בצלם אלוקים. יש לנו זהות אנושית. ולכן יסלחו לי ארגוני צער בעלי חיים, ואני אוהב בעלי חיים, ויש לי את הכלב שלי, וכו' וכו'. מי שאוכל ביצה, לא גנב את הילדה של התרנגולת. זה מתחיל מה? הטרלול מתחיל משם. טרלול אובדן הזהויות. ואחר כך יסלחו לי מצעדי הגאווה, והארגונים הפמיניסטיים, זכר ונקבה ברא אותם. לא איזה משהו מבולבל שאתה תחליט, יש לי זהות, לא רק אנושית שנתן לי האל, גם את הזהות המינית שלי נתן לי האל, יש לי, והיא חלק מקונסטרוקציית הזהויות שלי. ובזכות הזהות המינית הזאת, יש לי משפחה שנותנת לי גב זקוף, מעטפת, יש לי את התא המשפחתי, ואני קודם כל נאמן למשפחה שלי, יש לי אבא ויש לי אמא, לא הורה אחד, והורי שתיים והורי שתיים, יש לי בקונסטרוקציות הזהויות שלי, גם את הקונסטרוקציה האנושית, גם את הקונסטרוקציה המינית, גם את הזהות המשפחתית, שהיא חלק מהקונסטרוקציה, ומעל לזהות המשפחתית שלי, יש לי את הזהות הלאומית, אני חלק מהעם, אני הריבון של המדינה, אני לא הילד והילדה של המדינה, אני האבא והאימא של המדינה, היא שלי, אני הריבון, יש לי זהות לאומית, אף אחד לא ייקח לי את זה, אף אחד לא יערבב לי את היהודית עם דמוקרטית, ויקח לי את הזהות היהודית של המדינה. אני עומד זקוף מתוך קונסטרוקציית הזהויות שלי, וכך שומר על החירות שלי, וכך אף אחד לא יזריק לי. אבל ברגע שנתנו לסופה הפרוגרסיבית הזאת, לשרוף את כל קונסטרוקציית הזהויות הללו, נותרנו חסרי אונים, בלי פה, בלי ידיים, בלי רגליים, מול כוחות חזקים מאיתנו, כוחות בינלאומיים שמשחקים בנו, שמזריקים לנו, שמחליטים כמה מאיתנו אמורים לחיות על פני הגלובוס בעוד 10-20 שנה. למה? כי ניסינו להחליף את אלוהים. שכחנו שיש מקור לכל הזהויות הללו. וברגע ששכחת אותו, נשארת אבק. אבק, כלי שרת של כל מיני חברות פארמה, וכל מיני חברות מדיה, וכל מיני אנשי הון בינלאומיים, שמחליטים שהם האלוהים, והם ישחקו באקלים, והם ישחקו עם ה-DNA שלנו, והם יקבעו כמה אנשים יחיו בעולם. מדובר למעשה בשידור חוזר של המהפכה הבולשוויקית לפני יותר מ-100 שנה. אז התפיסה האתאיסטית החליטה שהיא תנהל את העולם ותייצר פה מיטת סדום של שוויון כביכול, וכל מי שלא נכנס למיטה, ויצרה כמובן את ערימת הגביעות הגדולה ביותר. היום יש לנו מהפכה בולשוויקית, רק במקום דגל אדום, דגל ירוק. זה כמו אבטיח כזה. מבחוץ הוא נראה ירוק, בפנים הוא אדום. אדום מדם, זה אותו עניין, זה אותו עיקרון. הדרך שלנו לשוב אל החירות שלנו, היא לשוב ולזכור שיש מנהיג לבירה, יש אלוהים. ורק אותו נעבוד, לא שום בן אדם. כולנו שווים תחת כנפי האל האחד, ואת החירות שלנו, ואת זכויות האדם הבסיסיות שלנו, לא קיבלנו מהמדינות. ולכן המדינות לא יכולות לקחת לנו אותם. את הגוף שלנו לא קיבלנו מהמדינה, ולכן המדינה לא יכולה לעשות בו כרצונה. קיבלנו את הגוף שלנו מאלוהים. דרך אמא ואבא, לא הורה אחד והורה שתיים שימצאנו. מאלוהים. אין חירות בלי אלוהים. כשאתה מבין את העניין הזה, ואם זה אתה בא עכשיו לאבישג, ואומר לה, את איתי, אז תהי איתי עד הסוף, גם איפה שקשה לך קצת. כי אני, השם שלי זה משה, אני רוצה למשות את כולנו מתוך המציאות הזאת. תעזרי לי, כדי למשות, אתה צריך להיכנס אל תוך הביצה, אל תוך הלכלוך. אי אפשר לרחף בשמיים ומשם להגיש יד. אי אפשר.
כנראה שזאת היא הדרך. שמי שירחף, כולם יעופו איתו.
אוקיי, אבישג, אנחנו נחיה ונראה,
תראה, יש עוד כמה דוגמאות כבר בעבר שהראו מה קרה למי שהלך רק עם הרצון לבוחרים, ולא עם האמת שלו עד הסוף. ואני לא סתם הזמנתי אותך כאן לשידור, קודם כל, אני באמת, מכל הלב אומרת לך, אני מאוד מאמינה ביכולת שלך לקלוט את המציאות וגם להסביר אותה, ואני חושבת שאתה, אתה יודע, יש כל מיני כתבים שהלכו להיבחר לפוליטיקה, כן? ואתה דווקא היית בפוליטיקה והפכת להיות בעצם העיתונאי, התקשורת הכי טובה, אני עוקבת אחרי הרעיונות שלך, וזה פשוט תענוג איך שאתה מציג את הדברים, כי אתה מדייק אותם גם, וצריך לדעתי להמשיך את זה. זהו, וכל השאר,
אני בוודאי,
מי שידבוק באמת שלו,
את צודקת.
האמת ידבוק בו.
את צודקת בכך, כמו שאמרנו, יש את כל מרחבי הפעולה, את כולם צריכים לנצל, והנה, אז גם הקמתי ערוץ תקשורת ישראל מחר, מזמין את כולם לעקוב, כל יום יש שם חידושים, הערב בחמש על חמש, אני מדבר על כך, הרבה על, ממשיך את אותם דברים לדבר עליהם. אני מאוד מודה לך, גם שנתתי את הבמה הזאת, ואני, תמיד כשתרצי, אני לרשותך.
תודה רבה, אני מאוד מאוד
נהנית. תודה רבה לך.
והסכמתי. תודה לך.
להתראות.
ביי. טוב, אז אוקיי. אז היה באמת רעיון מעניין עם משה פייגלין. הוא איש נעים, הוא איש חכם, יש לו הרבה מאוד מה להציע, ואני מקווה שהוא יציע את ה... מה שהוא רוצה להציע, אני רואה שרוני גמר, הוא עולה עכשיו, רוני אתה עולה עכשיו, תסמן לי עם הראש, לא עכשיו, אז אני באמת מאמינה במה שאני אומרת, אני חושבת שמשהו מאוד מאוד שונה, וחייב לקרות ולהתרחש, ואנשים צריכים להמשיך לדבוק באמת ובדרך שלהם, ולא ניתן להיכנס ולא ניתן לעשות לדעתי שינויים במקום כל כך רקוב במה שנקרא היום ממשלה, בגלל גם כן התוכניות שאנחנו יודעים שקיימות, לא ניתן להיכנס לשם ולשנות דברים שהם כבר חתומים עליהם, הדבר הזה חייב להתפרק, ככה אני רואה את הדברים. ובואו נראה, יש עכשיו איזה סרט, מיד הסרט ניתן לרפא את הסרטן, בואו נראה רגע איפה הוא נמצא, אני חושבת שזה כאן, קודם כל תודה רבה לכל הצופים, ואנחנו נשתמע, אני אתקן אתכם שהולך להיות שידור, ואנחנו נפרסם מתי, שידור מאוד מאוד מיוחד עם רופא שהולך לספר לנו מה קורה עם האיידס בעולם. מגפת האיידס משתוללת בעולם, ואנחנו מדברים לא על הנגיף HIV, אלא על הכשל החיסוני שאנשים חווים ולקו בו לאחר הזרקת הזריקות של הקוביד. והשיטה הזאת של ה-mRNA, איך היא פגעה, גם שיטות ישנות פוגעות במערכת החיסון, אבל איך השיטה הזאת היא פגעה, וזה הולך להיות, הולך לספר לנו הרבה מאוד דברים, גם בתור מנתח, אותו רופא הוא מנתח, ואנחנו נעלה אותו לשידור בהמשך היום או מחר, תתקבל על כך הודעה, אני חושבת שמדובר בסרט הזה, אני שמה אותו ככה ב... בוא נראה אם זה, שנייה. לא. גם לא. אוקיי, אנחנו נשים פה איזשהו בנר.